טוב, ומה שכתוב בדברים ד' למתת, וידעת היום וכולי, כי השם הוא האלוהים. מה זה וכולי? והשבות האלה לבביך, נכון? והשבות האלה לבביך כי השם הוא האלוהים. זה הוא הסביר בסוף הפרק הקודם, אל לבביך ולא אל פיך. נכון? זוכרים את זה? ככה הוא הסביר. והשבות האלה לבביך, כלומר יש ידיעה, שהיא ידיעה נסתרת, ידיעה סודית, שהקדוש ברוך הוא ממלא את הכל, אבל זאת ידיעה שנשארת בלב ואין לה השלכה למעשה. כן? ללבביך דייקה. עכשיו, כאן הוא נכנס לפרטים של השם הוא האלוהים. מה המשמעות של הביטוי הזה? השם הוא האלוהים. ההבדל שבין אלו שני השמות. ואחד יגיד, ידעת, כי השם הוא השם, או כי האלוהים הוא האלוהים. אז זה לא מה שכתוב. ידעת היום והשבת אליך, כי השם הוא האלוהים. משמע שאלה הם שתי תפיסות שונות, השם תפיסה אחת, אלוהים תפיסה אחרת, ואף על פי כן, המקור הוא אחד. הכיצד? ההבדל שבין אלו שני השמות הוא, ששם אלוהים נאמר גם על איזה כוח פרטי הנמשך ממנו יתברך. ושם הוויה נאמר על מה? יש פרטי. כלומר, לא כללי. לא כולל הכל. למשל, מידת הדין, מידת החסד, הטבע, הנס, כל אחד מהדברים האלה הוא כוח פרטי.
התגלויות שלו.
ודאי שזה התגלויות. הכוח זה התגלות, אבל זה לא שאלה על המילה פרטים ככה, אתה שואל על המילה כוח. בסדר? חשבתי שאתה שואל על המילה פרטי. טוב. הנמשך ממנו יתברך, ושם הוויה נאמר על מקור הכוחות כולם, שנמשכים ממנו יתברך שמו. כלומר, כללות הכל, שם הוויה, כוח פרטי, אלוהים. וכמו שאמרו רזל, זל בראשית רבה, שהזכיר אחר גמר כל מעשה בראשית שם מלא, על עולם מלא. מה זה שם מלא? היינו הוויה אלוהים. ששם הוויה ברוך הוא מקור דכל הבא. ובעת הבריאה נמשך בכל מאמר כוח או כוחות פרטיים ממקור דכל הדתאבות וליבר אותו הדבר וקיומו, לזאת לא נזכר בכל מעשה בראשית, רק שם אלוהים לבד. ואחר שנגמרו המשכת כל הכוחות כפי שגזרה רצונו יתברך לצורך העולם, אז נאמר ביום עשות השם אלוהים שם מלא. תודה רבה. וזהו וידעת היום, אז זה מובן, כן? כל זמן שיש בריאה, הקדוש ברוך הוא בורא את האור. אז אי אפשר להגיד השם, יודקי רבקי, כי האור זה רק גילוי אחד. רקיע זה רק גילוי אחד. לכן ויאמר אלוהים יהי רקיע, ויאמר אלוהים יהי אור, לא ויאמר השם. אבל כאשר הושלמה הבריאה בכללה, ביום עשות השם אלוהים, י' כ' ו' כ', אלוהים ארץ ושמיים. שם מלא על עולם מלא. מה? כן, זה לא פשוט. עכשיו, יוצא לפי זה שכשאומרים השם הוא האלוהים, מתכוונים השם הוא האלוהים ולא האלוהים הם השם.
לא? השם הוא גם בכלל אלוהים כזה?
הוא לא בכלל, חס וחלילה. הוא האלוהים, זאת אומרת. השם הוא מקור כל האלוהים, אין השם הוא האלוהים, לא האלוהים הם השם. יש בזה, אפשר לומר, דלת שיטות. יש השיטה של עובדי עבודה זרה, יש השיטה של הפוזיטיביסטים, יש שיטת ספינוזה, ויש שיטת הנביאים. ארבע שיטות, אין? להבדיל, אין? עובדי עבודה זרה, פוזיטיביסטים, ספינוזה, נביאים. מה כל אחד מארבעה אלה אמר? קודם כל צריך להבין כשאומרים השם ואומרים אלוהים למה מתכוונים. כשאומרים אלוהים מתכוונים להתגלות של ריבוי כוחות, כמובן אלוהים זה לשון רבים, שאפשר לכנות אותם במובן רחב טבע. למה במובן רחב? כי זה לא רק הטבע הטבעי, מה שהפיזיקאים חוקרים, אלא זה גם הטבע המטאפיזי, למשל המלאכים, כן? גם זה חלק מן הטבע במובן הגדול. למה זה חלק מהטבע? כי זה בנוי על חוקיות. לכן אנחנו מזכירים באותה ברכה בקריאת שמע גם את המאורות וגם את המלאכים, נכון? יוצר משרתים ואשר משרתיו כולם עומדים ברום עולם, אז מזכירים מה שהשרפים והאופנים אומרים, יחד עם זה אומרים ברוך אתה השם יוצר המאורות, כלומר שמש, ירח וכו', ואפילו המלחמות, עושה חדשות בין מלחמות וזרוע הצדקות. כל זה שייך למבנה, הייתי אומר, הטבעי הרחב של הבריאה. זה נקרא אלוהים. לעומת זה, יש השם. יוד קה וו קה. יוד קה וו קה פונה אל האדם. נכון? האדם. הקדוש ברוך הוא פונה אליו בשם יוד קה וו קה. הוויה. מה זה אומר? זה אומר שאצל האדם יש פנייה אל ה... אליו כאל, לא כאל חלק מהטבע, אלא כאל אישיות. אחד הדברים, כן, בבקשה.
למלאכים, איך הפנייה של הקדוש ברוך הוא
אליהם? הפנייה של הקדוש ברוך הוא למלאכים, זה פנייה, זה קצת משהו מורכב, זה אישיות בלועה בטבע. כלומר, אף על פי שרפאל, מיכאל, גבריאל, יש להם שמות, כן? הם אישיות. אבל זאת אישיות שמתפקדת ככוח טבעי. אור? מה אתה, אתה לא מבין מה שאני אמרתי?
מצידנו זה נראה ככוח טבעי.
לא, זה לא מצידנו, זה באמת, זה מתפקד כמו כוח טבעי. זאת אומרת, ללא בחירה. בסדר? אז זה לא מצידנו, זה באמת ככה פועל. רק שזה, זה לא כוח טבעי ממש, כי זה לא מאוחד עם החומר, עם התופעות שמדע הפיזיקה חוקר, אבל זה מתפקד באותה צורה. בסדר? לעומת זה, האדם הוא אישיות. וזה אחד הדברים התמוהים ביותר שיש בעולם. שאני רואה תפוחים שנופלים מן העץ, והם נופלים, אגב, לא רחוק ממנו, ואני חושב שכשאני, לפחות אני מתוודע לזה, שנפילת התפוח היא דבר סתמי. נכון? תפוח נופל, סתם. נכון? לעומת זה, כלומר זה ישות, זה אובייקט. תפוח נפל. עד כדי כך גם, שכשהעץ הוא ירוק, מה אכפת לו לים שהעץ הוא ירוק? זאת אומרת, זה אינדיפרנטי, זה אדיש. העץ ירוק, הים הוא ים, לא אכפת להם אחד מהשני. לעומת זה, האדם הוא אישיות. אני מישהו, אני לא רק משהו, אני לא חבילת כוחות או חבילת בשר או חבילת רגשות, אני גם איזה מישהו פה, אני. אלוהי האדם הוא מיוחד לפי זה. אלוהי האדם, י' כ' ו' כ'. בעלי הרצון, י' כ' ו' כ', בעל רצון. לעומת זה, הטבע, האלוה שלו זה אלוהים. והשאלה היא איך מסתכלים על זה. אז כפי שאמרתי, יש ארבע גישות. הגישה של עובדי עבודה זרה, הקדמונים, וזה גם עד היום הזה נמצא באפריקה השחורה, זאת המחשבה שבעצם אם אני אישיות, וזה ודאי לי, ודאי שאני מישהו. זה סימן שכל דבר הוא כזה. גם הכיסא הוא אישיות, גם השמש הוא אישיות. ולכן פונים אל הכל כאל בעל אישיות. מובן? זה השיטה של עובדי עבודה זרה. שכל המציאות כולה היא בעצם בעלת אל אחד שהוא שם הוויה, י' כ' ו' כ'. כלומר, בדיוק כמו שאני אישיות, גם הכיסא הוא אישיות. ויש אינטראקציה ביני לבין הכיסא, במובן של דיאלוג. את זה עדיין משמרים בקרבנו הילדים הקטנים. הילדים הקטנים, כשילד נופל על הרצפה, נותנים מכות לרצפה. נכון? כי הרצפה מאוד מכאיבה, היא לא יפה מצידה. נכון? אז כן, או שהוא רוכב על מטתה, הוא משוכנע שזה סוס. כן? אז זאת אומרת שיש עדיין היחס הזה. כלומר, מבחינתם של עובדי עבודה זרה, הכל השם. השיטה ההפוכה, השיטה של הפוזיטיביסטים, היא שהכל אלוהים. גם האדם איננו אישיות, זאת אשליה של אישיות. בעצם אני מכונה. אני מכונה סתמית, גם הרגשות שלי, גם הרגשה שלי שיש לי אישיות, שאני בעל שאר רוח וכדומה, כל הדברים האלה הם אשליה, סך הכל זה מוסבר באופן מדעי. כן. הפוזיטיביסטים זה בדיוק, זה אלה שאמרו בדיוק מה שאני אמרתי עכשיו. הפוזיטיביזם זה שיטה שהומצאה על ידי פילוסוף צרפתי בשם אוגוסט קונט. הוא רצה להמשיך את המסקנות של עמנואל קאנט, מקאנט הסקונט, וקאנט אמר הרי שכל ההכרות של האדם הן הכרות סובייקטיביות, ואז ממילא אי אפשר להכיר את מקור המציאות. מסקנת אוגוסט קאנט, אין מקור למציאות. בעצם הוא היה אפיקורוס. והוא סבר שהעולם צריך לעבור שלושה שלבים. השלב הקדום זה השלב המיתולוגי. השלב שתיארנו אותו בתור השלב של עובדי עבודה זרה, שראו בכל אישיות. אחר כך אומר האנושות מתבגרת ועוברת לשלב המטאפיזי, שחלק ממנו זה היהדות, הנצרות, האסלאם, הפילוסופיה. זה השלב המטאפיזי, שבו האדם מצליח להתעלות מן התפיסה המזהה את הטבע עם כוחות חיים, והוא מתעלה מעל זה, ממציא שיש אלוהים אחד שברא את כל זה. השלב השלישי, המתקדם יותר, זה כאשר משתחררים גם מאלוהים, כלומר זה השלב הפוזיטיבי. פוזיטיבי הכוונה חיובי. כשהנחת היסוד של הפוזיטיביזם, זה שכל השאלות הגדולות, שעד עכשיו חשבת שהתשובות שלהן נמצאות בפילוסופיה, בדעת, במוסר, כל זה, זה טעות. המדע יפתור את כל זה. כן? זו תפיסה ילדותית שנמצאת היום גם אצל כמה אנשי מדע כביכול, או אנשים שמסתכלים על המדע כאילו הוא פותר כל בעיה, כן? כלומר, הפכו את האיכות לכמות. זה השיטה הפוזיטיביסטית. בסדר? מה? זה נקרא חיובי, הכוונה שאתה לא בונה על מיתוס מאחורי זה. כלומר, אתה לא מסתכל על כל מיני ערפילים כאלה פרי הדמיון של האדם, אתה ריאלי. אז מבחינתם זה נקרא להיות פוזיטיבי, לכן קראו לשיטה שלהם פוזיטיביזם. בסדר? אבל הם אומרים, כלומר, השיטה של קאנט, לפי זה, הפוזיטיביסטית, היא ההפך הגמור של השיטה של עובדי עבודה זרה. ועוד שעובדי עבודה זרה אומרים הכל השם, במונחים תנכיים, אפשר לומר, הפוזיטיביסטים אומרים, הכל הוא אלוהים. מובן? כן, בבקשה.
פסיכולוגיה, הפסיכיאטריה, כאילו זה מנסה למצוא חוקיות באישיות של האדם?
זה בסדר, כולם מחפשים חוקיות בנפש של האדם, גם הפסיכולוגיה והפסיכיאטריה, גם זה. השאלה היא, האם מה שאתה יכול למדוד, הכל מתגמד לזה? זאת אומרת, האם זה כולל את הכל? זה למשל שאני אומר, המוח שלי שוקל 2 קילו. האם זה... 3? תלוי של מי? תלוי של מי?
של כל אדם.
של כל אדם?
3 קילו.
תבדוק.
בדוק.
בדוק. שקלת על האחרונה?
זה...
בסדר. אז נגיד, האמירה שהמוח שלי שוקל 3 קילו, האם זה אומר שאני סך הכל גוש בשר של 3 קילו, או שיש משהו אחר? כלומר, כולם מסכימים שיש מוח. השאלה, האם זה כלי או שזה גם תוכן? ברור, כל השימושים שעושה מדע הנפש המודרני בכלים זה בסדר גמור. כן? עכשיו, השיטה השלישית היא של ספינוזה. ספינוזה היה האדם שבגלל מוצאו היהודי מאוד מאוד חיפש אחדות במציאות. ואז הוא החליט שהאלוהים הם השם. זאת אומרת שכל גילויי האלוהות הם, סך כל הגילויים האלה, זה האלוהות עצמה. ולכן הוא אמר ביטוי כזה, הטבע הוא האלוהים, כלומר, אלוהים רצוני לומר הטבע, או אלוהים כלומר הטבע. דאוס צ'יווה נטורה. כן, ככה הוא אומר בלטינית. מה?
קלה.
קלה הפוך. כן, כי הנביאים שלנו אמרו, לא שהאלוהים הם השם, אלא שהשם הוא האלוהים. מה ההבדל? ההבדל הוא שאצל שפינוזה הטבע גובר על האלוהות, כך שהאלוהות כלואה בחוקים. אין לה נבדלות, היא לא טרנסנדנטית, ולאם האלוהים הוא לא חופשי, כל וחומר שהאדם איננו חופשי, ואז בעצם כל היסוד של המוסר עומד בפיקפוק. לעומת זה, אם אני אומר השם הוא האלוהים, אז נכון, השם מתגלה בכל האלוהים, אבל הוא נשאר למעלה מן האלוהים. זה משחק מילים, נכון. אפשר, זה המשמעות, כן. בבקשה, אדוני.
זה שלפי שפינוזה, זה בעצם כמו הפוזיטיביסטים שהם אומרים...
בסופו של דבר, כן. אבל עם ניסיון של אחדות. עכשיו, אז זה, עכשיו, מתוך כך, אנחנו מגיעים לפירוש המיוחד של רבי חיים מוולוז'י. שהוא רואה השם בתור מקור כל החיים כולם, מקור הכל. אז הוא נקרא, ומה שכתוב ידעת היום, כי השם הוא האלוהים, אני שוב חוזר לפרק ת' של שער ג', ההבדל שבין אלו שני השמות הוא, ששם הוויה, ששם אלוהים נאמר גם על איזה כוח פרטי, הנמשך ממנו יתברך. ושם הוויה נאמר על מקור הכוחות כולם שנמשכים ממנו יתברך שמו. וכמו שהמוזל בבראשית רבה, שהזכיר אחר גמר כל מעשי בראשית שם מלא, היינו הוויה אלוהים על עולם מלא, ששם הוויה ברוך הוא מקורה דכל הבא. ובעת הבריאה נמשך בכל מאמר כוח וכוחות פרטיים ממקורה דכולה, להתהוות ולהיבראות אותו הדבר וקיומו. לזאת לא נזכר בכל מעשי בראשית רק שם אלוהים לבד. ואחר שנגמרו המשכת כל הכוחות כפי שגזרה רצונו יתברך לצורך העולם, אז נאמר ביום עשות השם אלוהים שם מלא. כן. כן. אנחנו מוצאים במעשה בראשית שכל זמן שהאדם לא מופיע, לא מופיע גם שם הוויה. נגיד ככה, במעשה בראשית יש לך שתי פרשיות. פרק א', שבו האדם נברא, אבל הוא נברא על ידי אלוהים, ויברא אלוהים את האדם בצלמו, אבל אין שם דיבור של אלוהים אל האדם, יש רק ברכה. ויברך אותם למור פרורו, בדיוק כמו שהוא ברך את הג'ירפות. בסדר? כך שאין הבדל בין הג'ירפה לאדם מבחינת הכוח הטבעי. זה ברכה. לעומת זה, בפרק ב', ויצב השם אלוהים אל האדם. דיבר איתו. הוא מצווה אותו. אז ברגע שיש אדם שמצווים אותו, אז בורא העולם נקרא השם אלוהים. י' כ' ו' כ'. זאת אומרת, זה הפנייה אל מישהו בעל רצון, שאפשר לצוות אותו, זה נעשה בשם הוויה.
יש קליטה של העניין
הזה
של משהו שהוא רצוני?
לא, של מישהו שהוא רצוני, אין משהו רצוני.
מישהו שהוא רצוני, אז מופיע שם הוויה, כי אצל הקדוש ברוך הוא שייך רצוני.
לכן אתה רואה גם משל בפרק י"ט של ספר תהילים, למנצח מזמור לדוד, אגב, שם שבעה פסוקים ראשונים, זה אך ורק על הטבע, נכון? השמיים מספרים כבוד אל, ומעשה ידיו מגיד הרקיע, יום ליום יביע עומר, ולילה ללילה יחווה דעת, אין אומר ואין דברים, בלי נשמע קולם, בכל הארץ יצא קבם. ובקצה תבל מיליהם לשמש שם מועל בהם, והוא כחתן יוסף מחופתו יסיס גיבור על הצורך, מקצה השמיים הוצאו, ותקופתו על קצותם, ונסתר מחמתו. מה שמו של הקדוש ברוך הוא בכל החלק הזה, בכל השבעה פסוקים האלה? אל. נכון? השמיים מספרים כבוד אל. אחר כך, מהפסוק השמיני ואילך, תורת י' כ' ו' כ' תמימה. משיבת נפש, עדות השם נאמנה, יראת השם תאורה. שש פעמים מוזכר שם הוויה. כן? שם הוויה בתור אלוהי התורה, התורה שניתנה לאדם. מובן? כלומר, אנחנו עולים ממדרגת הקדושה שבטבע אל הקדושה שבתורה. מן הטבע אל האדם. מאלוהים להוויה. עד כאן מובן?
יש שני תורות, תורת הטבע ותורת האדם. אפשר
להגיד כך? לא, אין תורת הטבע. יש הנהגה בטבע. יש קדושה בטבע. אבל התורה זה בתורה. כן.
הרב, אם אני אומר אלוקים הוא השם בסוג של עבודה זרה?
כן. מעניין מאוד, אם אתה שם לב, יש בתורה שני ביטויים. כלומר, אם אתה אלוהים הוא השם, זה פנתאיסטי. כן? כלומר, זה בא להכליל את אלוהים בטבע. יש ביטוי בתורה מעניין. אנחנו מצאנו שתי מילים דומות, אלוהים והאלוהים, נכון? לפעמים זה עם הידיעה, לפעמים בלי הידיעה. נכון? גדול השם מכל האלוהים. או, יש ביטוי כזה. אז אני שמתי לב, זו תיאוריה שלי, אבל אני חושב שהיא נכונה, שבכל המקומות שאלוהים כתוב עם ה', עם ה' הידיעה, האלוהים, יש לזה קונוטציה קרובה או רחוקה של עבודה זרה. מה? ושמה דווקא, זה כשהעם שמה מקור... השם הוא האלוהים, אז מה הם התכוונו לומר? עם ה', זאת... כן, כן, זה בדיוק קשור לעבודה זרה, זה בדיוק מה שאנחנו אומרים. כי אם אתה לוקח את האלוהים בניתוק מהשם, זה עבודה זרה. אז אומרים, השם הוא האלוהים האלה שחשבנו שהם הכוחות. או למשל, זובח לאלוהים, יחורם. לא כתוב זובח לאלוהים, אלא לאלוהים, עם קמץ. כלומר, הקמץ הוא תחת הידיעה. זאת אומרת, זובח לאלוהים, דיינו עבודה זרה, יחורם. בלתי לשם לבדו. נכון? אז לפי זה, מזה נצא לנו מפתח מעניין להבין כמה פרשיות עלומות בתורה. למשל, ויהי אחר הדברים האלה, והאלוהים נישא את אברהם. למה זה, איפה הקונוטציה של עבודה זרה פה? אומר לו לשחוט את הבן. ודאי שזה לא רצון השם. נכון? הקדוש ברוך הוא הרי לא התכוון. זה דרכם של עובדי עבודה זרה. לכן, והאלוהים נישא את אברהם.
אם אדם עושה משהו שהוא אסור, אבל במצוות השם,
אני לא הבנתי איך אדם יכול לעשות משהו אסור במצוות השם. זה פשוט חסר מובן אצלי. מה? היה עוקד את יצחק, הוא עשה את זה, הוא עקד את יצחק.
אם היה מקריב את יצחק,
שוחט אותו. כן, זה לא במצוות השם, השם לא התכוון לזה. זה מה שקרה, אשר לא ציוויתי ולא עלתה על ליבי. לא עלתה על ליבי, זה עקדת יצחק. אני כן זוכר מה הפסוקים, אתה לא אומר את זה כל בוקר כמו כל ספרדי טוב, וגם בעולת ראייה זה כתוב, כן? והיא אחר הדברים האלה, והאלוהים נישא את אברהם, ויאמר אליו אברהם, ויאמר הנני, ויאמר, קח נא את בנך, את יחידך, אשר אהבת את יצחק, ולך לך אל ארץ המוריה, והעלהו שם לעולה, על אחד הערים אשר אמר אליך. איפה כתוב שאמר לו לשחוט אותו? אפשר להבין את זה ככה, אפשר להבין את זה ככה, אתה תעלה אותו.
זה
איזושהי נבואה שקרית
של אברהם. למה שקרית?
זה לא נבואה שקרית. זה נבואה דו-משמעית. שאפשר להבין אותה כשחיטה, אפשר להבין אותה כעילוי, זיכוך וכדומה.
וכזמן אברהם הבין אותה בצורה, דווקא אברהם...
ואברהם לא הבין נכון. נכון?
וכזמן ניסיון
כל פשוט. הניסיון זה אם הוא יבין.
עד הרגע של
השחיטה
זה הניסיון.
זהו. אז
לא
כדאי,
לא
כאילו
על לשחוט
את הילד
את
הניסיון.
רק
לעקוד. איך אברהם הבין את זה.
נכון, בדיוק. אבל זה בכוונה, נאמר בסגנון כזה שהוא יבין את זה ככה. טוב, לא משנה.
אבל סידף פעם אנשים.
טוב, וזהו, טוב. נו, אני מציע שאנחנו עכשיו לא נפתח עכשיו דיון על עקידת יצחק, זה ממש לא הנושא שלנו. כן? עכשיו, וזהו וידעת היום, עכשיו אני ממשיך בטקסט. וזהו, וידעת היום, והשבות האלה בבך, כי השם הוא האלוהים. בשמיים ממעל, ועל הארץ ותחת אלו. דברים שם. היינו, שלא לכוון, להשתעבד ולהידבק בשום עבודה, לאיזה כוח או כוחות פירטיים, אשר בשמיים ממעל ואשר בארץ מתחת. רק לכוון הכל, לשם העצב המיוחד הוויה יתברך שמו, מקור הכללה של כל הכוחות כולם שנמשכים ממנו. אגב, מעניין, הרמב"ן מאיר על זה. שבכל פרשיות הקורבנות בספר ויקרא מוזכר שם הוויה בלבד. אין שום שם אחר שמוזכר. לא אלוהים, לא אל, לא שדי. אגב, גם המדרש מאיר על זה. אין? כדי לא לתת פתחון פה למינים, שלומר שחלק מן העבודה היא לשם השם, וחלק לאל אחר, חס וחלילה. לכן הכל רק שם מוזכר שם הוויה בלבד. מניין שאלוהים הוא מישהו ולא משהו? כלומר, רצון אורגני, המובע, מכל היש, האם הוא יכול לאהוב לדוגמה? תודה. אני רוצה לענות. אבל אני רוצה אני לענות. כן, למה? כי הוא פנה אליי. למה הוא עושה את זה? זה לא שהתשובה שלך היא לא טובה. אבל אנשים משלמים כסף כדי לשמוע אותי. אחר כך יגידו, התשובה, תחזירו את הכסף. זה הבעיה. כן. אז מניין שאלוהים הוא מישהו ולא משהו? הוא אמר על עצמו אנוכי. המילה אנוכי היא מילה ששום אלוה, של שום פילוסוף לא מסוגל לומר אותה. אנוכי זה אישיות. הוא לא רצון אורגני המובע מכל היש, אלא הוא רצון שמחולל את כל היש. הוא בעל רצון המחולל את כל היש. האם הוא יכול לאהוב לדוגמה? כותב רבי חסדאי קרסקס שהאהבה היא תואר עצמי לאלוהות. איך אפשר להבין את זה? אני לא יודע, אבל ככה טוען רבי חסדאי קרסקס, שבגלל שהקדוש ברוך הוא התאהב, לכן ברא את העולם. שלום כבוד הרב, והאלוהים נישא את אברהם? כן, אתה מתכוון לשאול על מה שאמרתי שהאלוהים זה קונוטציה של עבודה זרה, ולא הספקת, כבר הקלדת ולא שמעת את מה שהסברתי, שאכן, והאלוהים נישא את אברהם, יש פה ניסיון כביכול על גבול האלילי, לשחוט את הבן, שוודאי הקדוש ברוך הוא לא התכוון לזה. להתפרקות הפיקציה הערבית בכלל והירדנית בפרט, שבוע וחודש טוב. טוב, תודה. מעניין האם זה תמיד אותו אחד שכותב את המשפט הזה, או שיש כמה אנשים שכותבים את זה. כן, מה אתה אומר? נכון, נו. הרי ויקרא אליו מלאך השם מן השמיים, ויאמר אל תשלח ידך אל הנער. נכון? נו, מה הבעיה? זה בדיוק זה. זאת אומרת, מצד האלוהים נראה לו שהוא צריך לשחוט, מצד השם, מבין שלא. נכון? אני אדבר את זה קצת. יש בפסוק מעניין, והאמין בשם, ויחשבה לו צדקה. זה דמר על אברהם אבינו, נכון? והאמין בשם, ויחשבה לו צדקה. השאלה איך להבין את הוימין בשם הזה. כן? יש באמת, זה שאברהם האמין בשם בסדר, אבל למה מגיע לו יישר כוח על זה? ויחשבה הלא צדקה. שהקדוש ברוך הוא, ככה אומר הרשי, שהקדוש ברוך הוא יחשיב את האמונה של אברהם בשם כזכות. ויחשבה הלא צדקה. זאת צדקה במובן של זכות.
למה לא?
הרמב"ן אומר, איך אפשר לראות בזה זכות? אלוהים, הקדוש ברוך הוא מדבר איתך. אז מגיע לך ישר כוח על, שאתה, על זה שאתה מאמין בו? הרי הוא מדבר איתך. הרי זה פשיטה.
אבל לא, אולי זה על השם.
אז לכן הרמב"ן מסביר הפוך מרש"י. הוא אומר, ויחשביה אברהם לא לקדוש ברוך הוא שהוא עושה עמו צדקה. הוא חולק על רש"י. כן? מובן למה. כן? כי הוא אומר, לא יכול להיות שיש זכות לאברהם על האמונה. עכשיו, זה לא כל כך פשוט הדבר הזה, כי הרמב"ן שמה כותב בצורה מאוד חריפה, ולא כל כך מובן למה הוא חריף כל כך. אלא אם כן מבינים את הרקע התיאולוגי שבו הרמב"ן חי. הרמב"ן חי כידוע לכם איפה? בברצלונה, נכון? גירונה וברצלונה. ושם שולטים הנוצרים. נוצרים מאוד מפותחים מבחינה תרבותית, אמונית וכו'. אחד מהיסודות של הנצרות זה שהזכות של האדם זה רק זכות האמונה. המעשים לא מועילים. דווקא האמונה היא המועילה. אני מסביר לך מה הנצרות אומרת. הנצרות אומרת שהאדם איננו זוכה במעשיו, הוא זוכה על ידי אמונתו. ואילו היהדות חושבת שלא כך, שהאדם לא זוכה מכוח האמונה אלא מכוח המעשים. אז זה יש מחלוקת פה מהותית. לכן כשהרמב"ן קורא ברש"י שהייתה זכות לאברהם על אמונתו, זה מעורר אצלו נורות אדומות. אבל, בכל זאת, אף על פי שהרמב"ן כתב מה שכתב, אבל רש"י כתב מה שכתב, צריך להבין למה רש"י כתב את זה. כן? אנחנו צריכים להבין את רש"י.
מה?
לא, הוא מתנגד לרש"י. מה? נכון, גם רש"י חי בן עצור. אז זה לא סתם, רש"י רואים שהוא מודע גם לאווירה מסביב. אז יש לו סיבה לכתוב את זה. בכלל, אני אגיד לכם משהו שרבי אלחנן וסרמן היה אומר, שכשאדם מצליח לתרץ את הקושיה של תוספות על רש"י, שלא יסמך על זה שנתחדשה לו הבנה ברש"י, אלא יצטער על זה שעבדה לו הבנה בתוספות. כי ברור שהתוספות ידעו שאפשר לענות מה שאתה עונה. אז בכל זאת הם יקשו, אז יש זה, אז צריך להבין למה הם אמרו את זה. טוב, אין איזה גבול, אפשר לעשות פינג פונג עד אין סוף. אבל, אז מה התכוון רש"י? מסביר הרב יהודה ליאון אשכנזי, עליו השלום, שהכוונה שאצל אברהם האמונה בשם היא כן זכות. מדוע? בגלל שהאמונה בשם היא סותרת את האמונה באלוהים שהייתה לו. מבחינתו של אברהם להאמין בשם זה כמעט גידוף. הרי איך אפשר להגיד, הרי לפי אלוהים אברהם לא מוליד, נכון? יגזר על פי המזלות, על פי הסדר שהקדוש ברוך הוא סידר בעולמו, שאברהם לא יכול ללדת. אז אם הוא בכל זאת מוליד, אז יש נס. אז הנס זה סותר את מה שאלוהים עשה. אז להאמין בשם, בשביל זה צריך להיות גדול, על זה מגיע לו זכות. נכון, אצל אברהם זה לא עניין של מה בכך להאמין בשם, כי זה סותר את האמונה באלוהים.
זה כזה פשוט לך,
למה? כי אתה יהודי, אתה כבר התרגלת למדת תורה, כבר אלפי שנים הנביאים מפמפמים לך את זה בראש, שהשם הוא האלוהים. אבל אצל אברהם זה לא היה ידוע, זה לא היה מובן. יש הרבה דברים שאנחנו חושבים שהם טבעיים, מובנים מאליהם, וזה לא נכון. הם לא מובנים מאליהם.
מה?
מה?
אני
עוד
פעם לא מבין את ההבנה הזאת של... כמו שאומר, זה כבר יותר מדי פשוט, מה הכוונה שיש אלוהים בלי השם?
אלוהים בלי השם זה מערכת טבעית בלבד. ואז יוצא שאלוהים הוא בעצם ראש הפירמידה. זה הגלגל הראשון. זה כמו שלמשל, כדי שמערכת תפעל, אתה צריך להסביר איך היא פועלת. אז אתה שם גם גלגל ראשון בתוך המערכת. הגלגל הראשון הזה הוא בעצם חלק מהמערכת עצמה.
אז הוא כלו שם.
הוא כלו שם. בעצם זה אוטומציה, זה כמו זה קיברנטי. זה מנהיג את עצמו.
כל העולם
האמין באלוהים, ברור. גם עבדי עבודה זרה האמינו באלוהים. האלים של עובדי עבודה זרה הם נתונים בתוך המערכת הכללית של הקוסמוס, שהיא האלוהים. כן, בבקשה אדוני, דבר. הרב,
ממש, כאילו, זה מספיק שמורו שמאמין וכאילו, יש להם חלק. רגע,
ישראל
כתוב,
כשהוא נראה,
כל
ישראל
שלהם חלק
לעולם הבא. אז זה לא האמונה. אם נגיד כדבר אחד, אבל זה לא האמונה שנותנת חלק לעולם הבא. מה? זה יותר נמוך. כן, אומר, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. אבל, לא. כל ישראל מאמינים, כל ישראל צדיקים. רק הם צריכים להוציא את זה לפועל. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, לא באופן מיידי. הם צריכים להתאמץ בשביל זה, אבל יש להם חלק. כן, זה כן, אבל הפוטנציאל הזה צריך מימוש. פוטנציאל כזה לחצני, זאת אומרת, אם היהודי לא רוצה עולם הבא, יכריחו אותו להיות ראוי. אם לא בגלגול הזה, בגלגול הבא. ואם צריך גיהינם, עשית גיהינם, ככה כדי לנקות אותו. כן, מה אתה אומר?
אני יכול להסביר לגבי אנוכי עוד הפעם?
אנוכי, מה שאני אמרתי, זה שאנוכי זה ביטוי של אישיות. רק אישיות יכולה להגיד אנוכי.
מה זה אישיות?
מישהו, בעל רצון.
אדם?
גם האדם הוא בעל רצון. הקדוש ברוך הוא לא אדם, ואף על פי כן הוא בעל רצון. אבל הוא אישיות. ככה הוא מתגלה לפחות. הלאה. כן.
אברהם אבינו לא היה מאמין בשם, הוא היה מאמין באלוהים?
בהתחלה כן. בהתחלה אברהם האמין באלוהים כמו כולם. אחר כך התחדש לו שהוא האמין בשם. וזה היה בשבילו זכות עצומה. שהיה מוכן לפרוץ את המסך הזה של אלוהים. כי הרי השם אומר לו שהוא יוליד. צריך אוזניים כדי לשמוע נבואה כזאת. לא, אז הוא בנה את האוזניים האלה.
לא היה בשבילו שום הבדל בין אלוהים
לשם. אחר כך התברר לו שהשם הוא האלוהים. כן, זה חידוש של הנבואה. כמו שהנבואה חידשה שאלוהי אברהם הוא בעצמו אלוהי יצחק. זה דבר שלא ידענו. כן? למשל, אם אתה לוקח עיתונאי שהולך לראיין את אברהם, הוא אומר, מה רבינו, שמעתי שיש לך אלוהים, אתה יכול לדבר עליו קצת? ואז אברהם נותן שיחה שלמה לעיתונאי, והוא רושם בכל. הוא אומר, זה מעניין, טוב, אני אלך לראיין את הבן שלו. מה רבינו הבן, שמעתי שיש לך אלוהים, אתה יכול לדבר עליו? ואז יצחק מדבר איתו. אחר כך בא העיתונאי הביתה, משווה את שתי הכתבות, אומר, זה ממש לא אותו אלוה. מה ששמעתי ממנו, זה לא מה ששמעתי ממנו. והקדוש ברוך הוא גיד לנו, אלוהי אברהם הוא בעצמו אלוהי יצחק. וואי, לא ידענו. חידוש, כן. טוב. איפה אנחנו? וזו הייתה כל עניין העבודה זרה של דורות הראשונים מימי דור אנוש, שאז התחילו בעולם עניין העבודה זרה. כמו שכתוב, אז אוכל לקרוא בשם השם. עכשיו זה מעניין, הפסוק הזה, כשאני קראתי אותו בפעם הראשונה, חשבתי שזה פסוק נורא סימפטי. כן? ויקרא את שמו אנוש, אז אוכל לקרוא בשם השם. אני שמח לקרוא שאנשים קוראים בשם השם. ופתאום חזל אומרים לי לשון עבודה זרה. איך? למה? חזל עושים את הכל. לוקחים פסוק יפה ורק בגלל שהוא לא יהודי אומרים זה עבודה זרה, מה זה?
זה מה שאתה עושה.
מה זה אני עושה?
אתה יודע מה, כל הדברים הפשוטים אתה מסבך אותם.
אני, דברים פשוטים מסבך אותם? לא. אני אומר רק דברים פשוטים. אני רק אומר דברים סטנדרטיים שכולם אומרים. עכשיו, הרי, איך אני יודע? כי כל דבר שאני אומר יש מקור. אז אם יש מקור, זה סימן שכולם אומרים את זה. עכשיו, אז איפה היינו? הוא אוכל לקרוא בשם השם, מה פתאום עבודה זרה? אלא הכוונה, התחילו ולא גמרו. כשאתה מתחיל לקרוא בשם השם, אז זה כבר לא השם, זה אלוהים. לכן זה עבודה זרה, כן?
הרב, יש לי שאלה קצת רדויה. אלוקים רוצה שיהיה עבודה זרה בעוד שהשם לא רוצה?
משהו כזה, כן, אפשר לומר. כן. הזוי. למה זה הזוי? עובדה ששאלת.
למה, שיהיה בחירה.
עובדה ששאלת. זה שהקדוש ברוך הוא מוכן שיהיה עבודה זרה בעולם, זה
אנחנו יודעים. יש שזה יוביל ל...
אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא מעוניין שיהיה עבודה זרה בעולם, עובדה שיש. אם לא היה מעוניין, אז לא היה. כן, הגמרא שואלת, שמה שהקיסר שאל את הרבי יהושע, אם אלוהיכם לא רוצה את העבודה זרה, אז למה הוא לא משמיד אותה, כן? אז יש שם כל מיני תשובות. אבל ודאי שהוא מעוניין. שלום כבוד הרב, הרמב"ן חיבר את הפירוש בארץ ישראל, לא? אז איך מסתדר הפירוש של הרב לגבי הנויסרים? שלחתי לפני שהרב שלח להתפרקות הפיקציה הערבית והירדנית. בינתיים זה רק אני, אך הציבור מוזמן, אין זכויות יוצרים, חודש מקסים. טוב, יש פה כמה דברים. הוא שאל אותי, האם זה נכון שהרמב"ן פירש, כתב את הפירוש שלו בארץ ישראל? תשובה היא, נכון. ככה אומרים, שהרמב"ן כתב את הפירוש שלו בארץ ישראל. אז איך זה מסתדר עם הפירוש לגבי הנויצרים? כי הרי אמרתי שהנויצרים בברצלונה, איפה שראי הרמב"ן, אז הם אומרים דברים מסוימים, אז הרמב"ן מגיב ביחס לדבריהם. אז אני רוצה לציין לך, קודם כל, שהרמב"ן, נכון, כתב פירוש שלו בארץ ישראל, אבל הוא התחיל בברצלונה לחיות, לא? ולכן הוא לא שכח מה הנוצרים אומרים. דבר שני, גם בארץ, בזמן הרמב"ן, הנוצרים שלטו פה. זאת עובדה, מה נעשה?
אבל לא, היו פה שתי יהודים.
מה? היו שני צבאים יהודים בירושלים, אבל הארץ הייתה בידי מי? בשלטון של מי? של הנוצרים. לא, הייתה שממה, אבל הייתה תחת שלטון של הנוצרים.
לא ירושלים.
מה? ירושלים הייתה בידי, מה, בימי הרמב"ן?
1267
כבשו את ירושלים.
כשהרמב"ן
הגיע לארץ, נו, אז מה? בידי המוסלמים?
כן,
עכו הייתה בידי הנוצרים. אה, אתה אומר, זו התקופה של החלוקה, כן, אחרי. טוב, בסדר. עכשיו, לגבי מה שהוא אומר על הפיקציה הירדנית וכו', הוא אומר שזה הוא היחיד בינתיים ששולח, אבל אין שום מניעה שעוד אחרים ישתמשו בביטוי הזה. אלוהי אברהם, אחר כך יצחק ואחר כך יעקב. אז אולי השינוי בהתגלות האל ממשיכה לאורך הדורות עד כדי ביטול המצוות. כן, נכון. זה נכון. וזו הייתה כל עניין העבודה זרה של דורות הראשונים ימי דור אנוש, שאז התחילו בעולם עניין העבודה הזרה, כמו שכתוב, אז אוכל לקרוא בשם השם. שהיו עובדים לכוחות הכוכבים והמזלות, כל אחד לכוכב ומזל מיוחד שברר לעצמו. לא שחשב כל אחד שאותו הכוכב הוא האלוה שברא את כל. כן, הרי אף פעם, כשאנחנו חושבים שאנחנו היהודים רגילים שאם מדברים על אלוהים זה גם מי שברא את העולם. אז שואלים את עצמנו איך יכול להיות שאנשים חושבים על חתיכת עץ שהיא ברא את העולם. לא, אין הכוונה לזה. עבודה זרה זה לא לחשוב על חתיכת עץ שהיא ברא את העולם, אלא שאותה חתיכת עץ ראויה לעבודה. לכן המיתוי הוא עבודה זרה, לא אמונה זרה.
אז מה, אם אתה עובד למישהו, אז גם זה עבודה זרה?
כן, אם עובדים למישהו, זה עבודה זרה. גם אם זה אדם, גם אם זה עץ. אם אני מעביד מישהו, זה משהו אחר. אבל...
לא הבנתי, מה...
אם אני עובד, לא עובד אצל, אלא לעבוד את. כלומר, מקריב לו קורבן וכדומה.
לא משנה, אבל מישהו נמצא, אני יודע מה, אתה מלביש אותו.
אני מלביש מישהו.
כן.
השאלה אם אני עושה את זה דרך כבוד, או דרך עבודה. משלם לי כסף על זה שאני מלביש אותו. זה בסדר גמור. עשינו עסק.
אתה עובד את הבן אדם.
לא, אני לא עובד את הבן אדם. אני עובד אצל הבן אדם, או בשביל הבן אדם. לא עובד אותו. ברור? אז זה משהו אומר כאן. לא שחשב, אבל זה באמת שאלה טובה. אם אני מבקש טובה ממישהו, נגיד, הנה, אני מבקש טובה ממישהו, מה זה שונה מתפילה? נכון? הרי אסור להתפלל אל מישהו, אל אדם. אסור להתפלל אל אדם. אבל אם אני אומר, תעשה לי טובה, בבקשה. אני מתחנן. אז למה זה לא נקרא תפילה? אלא יש משהו, וכנראה זה משהו דק, בסגנון העבודה הדתית, שהוא שונה מסגנון העבודה האנושית. אז לא שחשב כל אחד שאותו הכוכב הוא אלוה שברא את כל, שהרי מעולם היה סומה בפיהם של האומות לקרותו יתברך שמו אלה אלהין, כמו שאמרו רזל. וכן אמר מלאכי הנביא בתוכחתו לישראל, כי ממזרח שמש ועד מבואו, גדול שמי בגויים, כי גדול שמי בגויים, אמר השם צבאות. אלא שתחילת טעות דור אנוש היה שחשבו בשיבוש דעתם, כי רם השם ועל השמיים כבודו, ואין כבודו להשגיח על בירועי זה העולם השפל. ולכן חשבו שהסירו יתברך השגחתו מהם, ומסרם לכוחות הגלגלים והמזלות, ושהמה ינהיגו זה העולם כרצונם. והיה נחשב אצלם חולין ואיסור גמור וחוצפה גדולה נגדו יתברך להתפלל לשמוע נכבד והנורא, לבקש מיתו צורכיהם השפלים. לזאת השתעבדו עצמם וכיוונו כל ענייני עבודתם ובקשתם לכורות הכוכבים והמזלות, ואופן עשייתם עבודה זרה וזיבוכם וכיתורה מלאה, אין בתיקון זה מחווה. כלומר, סברו עובדי עבודה זרה, ואנחנו יודעים את זה גם מעדות של המיתולוגיה, שזה לא ראוי, שזה אפילו חוצפה, לפנות אל הבורא של הכל.
הם לא רוצים להטריח את השם.
כן, לא מטריחים, אלא פונים ללקוחות הנמוכים יותר. נכון, זה באמת ככה במיתולוגיה.
אז רגע, אז גם אברהם, לפני שידע שצריך להאמין בשם, אז אפשר להגיד שבסגנון הזה?
אברהם התחיל כעובד עבודה זרה, לא? כן. זה מה שאני זוכר. כן. עכשיו, מה נכון? למה הרב מתעלל בשואליו ולא מנמק? למה הוא מתכוון?
למה אברהם הרי
עובד? עכשיו.
תרח היה עובד.
גם אברהם התחיל ככה. אברהם גם התחיל.
הוא שבר לו את הזה.
אז שבר, זה לפני שהוא שבר. עכשיו...
לפני שהוא שבר, הוא לא שבר.
לפני ששבר, הוא לא שבר, נכון? לפני כן, מה עשה אברהם? הוא עבד עבודה זרה עם כולם. נכון? הרמב״ם. והוא עובד עמהם. הוא אומר, אבי ואמו עובדי עבודה זרה, והוא עובד עמהם. ככה הרמב״ם כותב. לא משנה, הרמב״ם אומר בגיל 40. לא משנה, אז אברהם היה לו שלב שהוא עבד עבודה זרה, אחר כך שינה. מה יש לכם מנו? מה הבעיה? עכשיו, פה השאלה, מה נכון? למה הרב מתעלל בשואליו ולא מנמק? אני מתכוון. הוא שאל, אם אמרתי שאלוהי אברהם ואחרי זה אלוהי יצחק, אני חוזר על השאלה שהוא שואל. ואלוהי יעקב, אז סימן שההנהגה האלוהית משתנה. אז זאת אומרת שהיא ממשיכה גם להשתנות אחרי אברהם, יצחק ויעקב בהיסטוריה. עד כדי ביטול המצוות. ואני עניתי לו נכון. עכשיו השואל זה מעצבן אותו שאני עניתי נכון. זה לא התעללות, זה באמת נכון. אבל אני מוכן לחזור עוד פעם על זה. ההנהגה האלוהית משתנה מדור לדור. בהתחלה אלו אברהם, אלו יצחק ואלו יעקב. אחרי זה השם צבאות. אחרי זה קדוש ישראל. אחרי זה אלוהי השמיים. אחר כך הקדוש ברוך הוא. ואחר כך צור ישראל. ככה לפי כל דור ודור יש הנהגה אחרת שמתגלה. וההנהגה האחרונה... מה? אני לא יודע מה זה מצידנו, המושגים של מצידנו ומצידו הם מושגים מאוד לא ברורים אצלי. אני לא יודע מה זה אומר, מצידנו. נכון, היום אומרים צור ישראל, למה? כי יש הנהגה חדשה של צור ישראל. כמו שכתוב בספרי קבלה, שהשם של הקדוש ברוך הוא בזמן הגאולה הוא צור ישראל. זה היה לפני שכתבו את זה במגילת העצמאות. אז זאת אומרת שיש הנהגה מיוחדת, אלוהית, שמופיעה. עכשיו, זה שכתבו במגילת העצמאות צור ישראל... זה בגלל שהיה ריב בין הקומוניסטים לבין הדתיים. הדתיים אמרו, אם אתם לא כותבים שם שמיים, אנחנו לא חותמים. והקומוניסטים אמרו, אם אתם כותבים שם שמיים, אנחנו לא חותמים. אז מצאו נוסחת פשרה. וכתבו צור ישראל. ושכחו שיש פסוק, ומי צור זולתי אלוהינו. עכשיו, אבל זה... אבל, מה? כן, לא, במשך מוצא לא כתוב צור. הצורנו צור חיינו, נכון. עכשיו, מה שזה אומר... שאף אחד לא התכוון. כלומר, כולם חשבו שהם עושים פשרה. וזה בדיוק הזמן של ההנהגה האלוהית. עכשיו, ההנהגה העתידית היא הנהגה של ביטול המצוות. הרי זה לא אנחנו אומרים את זה, זה הגברה אומרת. עתידות מצוות להיבטל. אז יש הנהגה אלוהית חדשה שתבטל את המצוות, בסדר. מה הבעיה בזה? למה אתה חושב שאני מתעלל במישהו? אני אמרתי שאתה צודק. אלא מה? אתה, כשאתה שאלת, חשבת שביטול המצוות זה משהו מזעזע. ואני אומר לך, זה לא מזעזע, זה כתוב בגמרא.
מה?
זה נקרא אהיה אשר אהיה. בסדר.
איך התורה היא נצחית?
התורה היא נצחית בעולם הזה. והיא לא נצחית לעולם הבא. רואים את הלאה.
נצחית זה נצח.
לא, כי יש לך שני מישורי חיים. יש לך מישור חיים של העולם הזה, הטבעי, ויש מישור חיים של העולם הבא. ובעולם הבא זה הנהגה אחרת. כן, בבקשה.
איך עוד פעם חזר ראו במשפט?
לכן אני לא מתעלל באף אחד. כן, מה אתה אומר?
אז לא יכול לקרוא בשם השם. איך באמת חכמים ראו פה את ההבנה הזאת שיש כאן עבודה זרה? איפה ראו באמת את פסות הפסות?
אז הסברתי שאוכל פירושו התחילו. נכון? אם אני עוד מתחיל ולא גומר, אז זה חלקי. נכון? אני הסברתי את זה או לא? אז למה אתם מתעללים בי? בבקשה. רצה להגיד משהו? טוב. בסדר. אז, והיו יודעים גם כן, עכשיו עובדי עבודה זרה לא היו סתם אנשים, היה להם גם ידיעות. והיו יודעים גם כן להשביע המלאכים הממונים על המזלות לדעת טוב ורע. ושישפיעו להם על ידי זה טובות והנאות בעולם, הנאות העולם הזה מכוחם, שנתמנו עליו מאדון כל יתברך שמו. מעניין, באחד מספרי עבודה זרה הקדומים ביותר שיש בידינו, ספר אבדה. אבדות, יש ספרי אבדה של הודו. אז יש שם ספרים שונים, יש שישה קבצים של ודה. בקובץ הרביעי הנקרא ריג ודה. יש שהוא כנראה אחד הקבצים העתיקים ביותר לפי השערות החוקרים. אז שם כתוב שבני אדם יצרו את האלים על ידי קורבנותיהם. זה לא נשמע לוגי, נכון? לא, אבל זה גם אם זה לא לוגי, אבל זה יכול להיות מציאותי. כלומר, כאשר יש קבוצת אנשים שעושים איזושהי עבודה, אז הם ממשיכים מאור אינסוף כוחות. הם מייחדים אותם, עושים אותם לספציפיים. אז הם מייצרים את האלים שלהם. זה מה שנקרא עושה אותו אלוה. מה זה עושה אותו? הוא מייצר אותו. כן? אז מעניין שעובדי עבודה זרה העתיקים ידעו את זה. הם הרגישו את זה. שהם יצרו את האלים.
זאת אומרת, הם לא באמת יצרו אותם, אבל הם ייחדו אותם.
כן, נתנו להם צורה. כן? מסכנים אותם כוחות שהפכו לאלים. מה? זה מה שהוא אומר כאן, גם פה, מה שכותב לך כאן רבי חיים וולוז'ין. היו יודעים גם כן להשביע המלאכים הממונים על המזלות לדעת טוב ורע, ושישפיעו להם על ידי זה טובות והנאות העולם הזה מכוחם, שנתמנו עליו מאדון כל יתברך, מאדון כל יתברך שמו. ומעטים יחידי סגולה, הם המשיכו אותם. זאת אומרת, למשל, אם מוקרים איזשהו מלאך, כן, ואחר כך משעבדים אותו, אומרים לו, טוב, אנחנו עובדים לך, אז עכשיו תעשה מה שאנחנו אומרים. היו במדרגה, כן, כן, היו ראשית האנושות, זה לא סתם. ראשית האנושות זה מדרגת הכרה, הרבה יותר גבוהה מה שאנחנו חושבים. זה לא פרימיטיבים. מבחינה טכנולוגית הם היו פרימיטיבים, אז מה? מבחינת התפיסה הם היו מעמיקים. מה? אגב, זה בתורה מסופר, לא? שבני אדם בנו את המגדל, ואז השם ירד. כתוב או לא? וירד השם לראות את העיר ואת המגדל אשר בנו בני האדם. אז זה ירד.
אני לא זוכר מי אמר, הם רצו לבנות צירופים של שמות הקודש.
בדיוק, בדיוק, נעשה לנו שם. זאת אומרת שלפי העדות של התורה בעצמה, הייתה התגלות אל כלל האנושות עוד לפני מעמד הר סיני, בהרבה שנים. וזה אומר שנשאר מזה איזשהו זיכרון בנפש של בני האדם, וזה נמצא במיתוסים העתיקים, שהם אומרים, התקופה שבה האלים היו על הארץ. אין מכוונים לזה. מה אתה אומר, זה לגיטימי? לא. הצלחתי לשכנע אותך לעבודה עבודה זרה. באמת.
לא. אני אומר, עד שלא ניתנה תורה, אולי זה לגיטימי.
יפה.
להשתמש בכוחות של
השם. יפה, נגיד ככה, לא יודע אם זה לגיטימי או לא, והקדוש ברוך הוא רצה שזה יהיה כך. זה, הרב קוק מסביר את זה יפה באיגרת ממדלת. באיגרת ממדלת לשמואל אלכסנדרוב.
שמואל אלכסנדרוב היה חבר ילדות של הרב קוק, שהיה, כן, חבר ילדות הזה של הרב קוק היה קצת מבולבל. היה למד הרבה פילוסופיה, נטה לשיטות האנרכיסטיות,
והוא מתכתב עם הרב קוק. יש אפילו איגרת שבה הרב קוק אומר לו, דחילה, אל תפסיק לקיים מצוות, זה חשוב שתקיים מצוות וכו'. עכשיו, יש פה שמואל אלכסנדרוב. כן, רואים מעריכות המכתבים שהרב קוק מאוד מחשיב אותו. כנראה שהוא היה אדם באמת עם חשיבה רצינית. היה יהודי. חי ברוסיה, אבל יהודי. כן? אז הוא מסביר, הרב קוק כאן מסביר לו את אחד הדברים שהוא מסביר לו, זה אחת המעלות שיש בעבודה זרה. כן? הנה, אתם רואים רב שמסביר למה עבודה זרה זה טוב. זה מה שאתה מציע. בתחילה, הרי צריך להבין משהו, יש בהלכות עבודה זרה דבר תמוע מאוד. הרמב״ם כותב שאברהם אבינו היה הראשון שגילה את מציאות השם. שואל הראב"ד, מה עם שם ועבר? שם ועבר היו לפני, גם הם האמינו בשם. אומר הראב"ד, שמה לא נזדמן להם לשבור הצלמים. כלומר, ברחוב של שם ועבר לא הייתה חנות של עבודה זרה, אז כל היום הם היו עוברים ככה, חשבו שכל העולם מאמין בשם, כן? רק אם הם היו עושים זה סיבוב קצר, הם היו רואים פתאום שיש מקום שעובדים לצלמים, אבל זה לא יצא להם, הם לא ראו את זה. אז לכן לא נזדמן להם לשבור. אברהם דווקא בחנות של אבא שלו מוכרים שם צלמים, אז הוא שווה. כן, ככה כותב הראב"ד. הגיוני? מה, הראב"ד סתם כותב דברים? הוא אומר שההבדל בין אברהם לבין שם ועבר זה שאברהם שבר צלמים ושם ועבר לא שבר. לא שברו. אז אני רוצה להבין למה הם לא שברו. למה הם לא שברו? כי הם חושבים שזה לא טוב לשבור. כלומר, בימי שם ועבר, אם היו שוברים את הצלמים, זה היה מחזיר את כל האנושות אחורה אל הברבריות היותר פרימיטיבית. לכן היה עדיף להשאיר את בני אדם עם הצלמים שלהם, לפחות כדי שיהיו בני אדם, שלא יהיו יותר מדי פראים. עכשיו, יוצא לפי זה שהחידוש של אברהם אבינו היה תעוזה עצומה. אברהם העיז לחשוב שהגיע הזמן לשבור את הצלמים. לך תדע איזה נזק הוא עלול לעשות, איזה טראומות הוא מכניס לאנשים.
כמו שהיה שם, רק אמרו, אין אלוהים, אין אלוקים במקום הזה, והרגו לי על דברים.
נכון, נכון.
אלוקים זה כל כוח.
אז זאת אומרת, בתחילה, אז אני קורא עכשיו הרב קוק, והגרתו לאלכסנדרו. בתחילה, קודם שנתבשם העולם על ידי השפע הגדול של הפיתוח הארוך, או על כל פנים של הציור שלו שחל עליו ופעל להשביחו הרבה, כשהיה האדם פראי, ושום גרעין מוסרי פנימי לא היה נמצא בקרבו בפועל, היה צריך לכבוש את יצרו הרע. על ידי המון היראות שהן מיני העבודה זרה לפרטיהם. כלומר, הוא אומר, זה טוב, הם עבדו עבודה זרה, לפחות עבדו עבודה זרה. בתוך עומק חושך זה, זרח בעולם אור ישראל. למי הוא מתכוון? אברהם אבינו. ויקרא, שהיראות הפרטיות כולן לא יועילו ולא יצילו, ולא יביאו את האיש הפרטי ולא את כלל האנושיות לאותו השלום והמנוחה הראויה להם. זה כמובן היה ראוי להיאמר אחר אשר במקצת כבר פעלו היראות את פעולתן לפי אותו המצב הנמוך הקדום. כלומר, לפני כן זה לא היה ראוי. מזל שאברהם לא שבר את הצלמים מוקדם מדי. אמנם כבר הגיע חלק מן האנושיות להתעלות על זה שאינו צריך כבר להמון יראות. די ביראה אחת גדולה ואדירה הכוללת כל, יראת השם אחד. אחר כך הרב מסביר שגם זה צריך לשבור. צריך לשבור את היראה, להגיע לאהבה. אהבת השם. אבל זה קודם כל מתחיל מאהבות. ומתוך כל האהבות מגיעים לאהבה אחת. כלומר, יש מדרגות בעיקר. ולכן גם שם השם הולך ומתגלה באופנים שונים, עד כדי אפילו ביטול המצוות לעתיד לבוא. אני לא מתעלל באף אחד.
איך הקדוש ברוך הוא לא מתגלה לאף אחד? והם שם עושים ואומרים ללחם בשם.
אבל יש להם ידיעה, יש להם ידיעה.
מאיפה
ידיעה? ידיעה היא קדומה, מהזיכרון העתיק של אדם הראשון. למה בימינו הטריקים האלו לא עובדים? קודם מי אמר שלא עובדים? אם אלפי אנשים ביחד מאמינים במשהו, זה עובד. בלי קשר לשאלה של אם זה בסדר או לא בסדר, יקרות קודש. אבל זה עובד. טוב, עד כאן להיום. שלום.